מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקה לפרידמן. שלום לכם ובוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכל חי, יענקל'ה פרידמן, בוקר טוב.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב למאזינים, מה שלומך?
חסד השם.
אפשר גם להגיד פה בוקר טוב לילדה הקטנה שהגיעה, אני רואה שהמעון עוד לא התחיל לעבוד.
האורחת.
האורחת הקבועה אפשר להגיד.
כן, אני מקווה שהיא לא תפריע לנו בשידור.
אוי ואבוי.
הבוקר הזה אנחנו שוב נדבר על עסקה.
אבל לפני כן, בוקר קשוח. בוקר קשוח,
מה קרה?
כן, קשוח, כל בוקר שאנשים קמים. מלחמה, מלחמה, אבל כל בוקר שאנשים קמים ואנחנו קמים ועוד שתי חיילים נהרגו ופתאום זה עוד שתי, כמובן כל אחד שנהרג זה על קידוש השם,
כן.
במלחמה עקובה מדם, וכל חייל אחד זה כמו כל יהודי אחד,
עולם שזה... ומלוא,
נכון, נכון,
ממש
כואב הלב באמת
לפעמים ש... שאני שומע, אתה יודע, אם כבר אתה מזכיר את זה, אני שומע, כן. כל מיני עולים, אתה יודע, שר הביטחון לא רוצה לנקוב עכשיו בכל זה, ואומרים יהיו מחירים, כן, אנחנו מוכנים להכיל איזה לא יודע כמה הרוגים,
כן,
מה אתה רוצה, אחד שלא ימות, מה זאת אומרת, אני לא צריך אחד שלא, למרות שזה מלחמה וכולנו מבינים שבמלחמה יש הרוגים, אבל השאיפה שלנו היא ברור שאפילו אחד לא ימות, ונקווה שזה מה שיקרה, שלא יסתכלו את עצמם בכלל מבחינת הכניסה למדינה.
אתה יודע מה, בוא נודה למי שצריך שתרח ועמל על התוכנית.
עורך ומפיק אותנו קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים.
אז תשמע רגע עוד משהו, אבל חשוב שציבור המאזינים ישמע. יש מלא שמועות, מלא שמועות. כל יום אני מוצף בשאלות, אני מניח שגם אתה, וכל מי שקצת בתקשורת, או אני, בגלל שאני נמצא גם במחנה שורה עדיין, כל יום שאני תגיד, זה נכון, קרה, לא קרה. תשמע, אנשים בשמועות, ואנשים בדמיונות שקורה כל רגע הגרוע מכל, וזה לא נכון פשוט. וחבל, כי השמועות מגיעות להורים שהילדים שלהם נמצאים שם. ומתחיל גל של, על כל שמועה הכי קטנה,
כן, גל של שאלות, האם זה נכון.
וגם
כן.
גל של לחץ אצל מלא הורים, תחשוב, הרי אי אפשר לדבר עם ילדים תוך כדי, עם החיילים תוך כדי לחימה.
נכון.
אז באמת, גל השמועות הזה, לא רק שהוא מיותר לגמרי, ברובו לא נכון. וגם הבוקר, הלילה האחרון, ממש לפני עוד שהלכנו לישון, הייתה איזה שמועה שרצה, ואנשים כל הזמן לוחצים,
אתה יכול להגיד את השמועה, אולי נפריך, או שלא צריך, לא צריך.
הקיצור,
שמע,
אני מפריך כל שמועה, כל עוד לא קיבלנו פרסום רשמי.
בדיוק, זה הכי קל. נכון, וגם אם היית יודע, מה זאת אומרת, למה שאתה תספר? בוא, אני אומר לך עכשיו, נניח שאתה במחנה שורה ואומרים לך, תבוא, כי יש זה.
ברור שאני לא הייתי מספר. יפה. כי גם יש, אני שומר על הצנזורה כמו שצריך, אבל אין עניין.
הכללים האלה נועדו למטרה מסוימת, הרי למה לא מודיעים, נניח, שזה חייל נהרג, למה? לא הודיעו למשפחה, ולא, יש תהליך, ולא זיהו לה.
ואגב, יכול להיות של הצבא, יש סיבות משלו, מה להודיע, ומתי?
נכון.
זה בסדר גמור, זה ניהול מלחמה, וזה מביא אותי, אבל לנושא ש... אולי אתה רוצה להתקדם, אבל לעוד נושא
לא, אחד, לא נתקע, אני...
איך כולם פתאום עכשיו התעוררו ובראשם יאיר לפיד, בוא נחליף את ביבי עכשיו. מה נסגר איתם, תגיד לי? אמצע מלחמה, אמצע מלחמה, תראה מה קורה איתנו מימין ומשמאל, מצפון ומדרום, וזה מה שבוער לך, במקום לבוא ולרוץ לממשלה, כמו שבני גנץ ויתר על מלא מהעקרונות שלו, אני מצדיע לו, כל הכבוד לו, והגיע לממשלה הזאת, למרות ביקורת שהוא חטף דווקא מהבית שלו. זה מה שיש יאיר לפיד עכשיו לעשות.
אני מסכים איתך, אני ראיתי משהו יותר מרהיב, זה שהוא אמר בגלי צהל שלשום, ביום ה-39 למלחמה, זה... מה, איך הוא אמר את זה?
שכאילו כן,
נתניהו הוא... עדיין, אנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה, ולכן לא ראוי בעיצומה של מלחמה להחליף ולהתעסק בפוליטיקה הזאת. יום אחרי זה... הוא הולך באולפן וגם נשאל על כך והוא אומר לא, זה היה אתמול אבל זה היום.
לא, אתה יודע מה אחי, מה אחי הזוי, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, אני אומר לך, אם הוא היה פה עכשיו על ההגה
זה היה מפחיד מאוד.
מה זה היה מפחיד מאוד? היינו צריכים כולנו עכשיו לחפש
מקלט. אבל אני חייב לומר לך, אני לא ביביסט כמו שאתה יודע, ו מה שיאיר לפיד עושה זה חמור עוד יותר, כי בעולם מסתכלים עכשיו על מדינת ישראל, במקום שהיא תהיה כמו אגרוף ברזל נגד האויבים שלה, והאויבים שלה לא נמצאים רק ברצועת עזה, אלא אנחנו רואים אותם מצפון וממזרח, נכון. ובכל מיני מקומות. הוא בא ואומר שהממשלה הזאת מעורערת. זה המסר שבעצם
בדיוק
עובר.
בדיוק כמו שהיה קודם, בדיוק מה שהפלא שהתחילה מלחמה.
ולא רק שהיא מעורערת, ואז אויבי ישראל אומרים, יכול להיות שיש כאן איזשהו מקום...
הזדמנות, הנה, הם לא מאוחדים, וזה בדיוק כמו שדיברנו. תקשיב, ככה פרצה המלחמה, הם ראו את הכיתוב ואת המחלוקת האדירה שהייתה פה, אנשים שכחו. באמת, הזיכרון קצר לאנשים, וזה כולל אותי ואותך, נכון. אבל שכחנו שלפני חודשיים, גם אני דיברתי בגרון ניחר ועצבני על ההוא ועל ההוא ועל ההוא שהולכים ומפגינים וכו', והגענו פה באמת לשפה לא בריאה ולמחלוקת. כן. וברוך השם הצלחנו להתאחד. מה עושה יאיר לפיד? עוד פעם מפלג. אני אומר לך, זה התקן שלו, יאיר לפיד המפלג הלאומי.
השאלה האם מותר לדבר פוליטיקה במלחמה או לא.
הוא יוצר את הפוליטיקה, אין לנו ברירה. אנחנו בסך הכל מפרשנים ועולים מה שקורה.
נכון, נכון, מסכים איתך. אבל אני אומר, תחשוב רגע, תוציא רגע יאיר לפיד מהמשוואה. אם היה ראש הממשלה שהיית אומרת, שמה, הוא לא עושה את הדברים שאמורים לעשות, ורוב העם חושב ככה.
איפה הגעת לרוב העם?
לא, אני מדבר כרגע על הסיטואציה, אני מדבר באופן כללי. לי. לכן אמר יכול, בהחלט שאפשר, אבל יש, האורחת הצטרפה. אני אומר בהחלט שאפשר, אבל יש זמן, תלוי מתי ועל מה. יאיר לפיד מן הסתם עושה את המסיבות פוליטיות, גריידה, הוא מנסה שוב
לחזור. ברור, אבל הזירה. גם פוליטי, בחייך, אני לא חושב שיש בן אדם אחד שפוי במדינה, שהיה רגוע אם יאיר לפיד היה יושב...
זה היה יותר מפחיד, אין ספק.
בן אדם בלי ניסיון, בלי כלום, בחייך, היה כתב צבאי, הוא יכול, הוא יכול לנהל פה את המדינה, הוא יכול לנהל לנו את המערכה הזאת. זה פשוט, לא יודע, זה עצוב שבכלל יש לו במה.
טוב, יש עוד איזה נושא אחד שהייתי רוצה לדבר איתך, וזה העובדה שאתמול פורסם ברויטרס, לפחות, אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל אני מניח שזה נכון, שחמינאי, מנהיג הרוחני של איראן, אמר לאסמאעיל הנייה בפגישתם, אתם גורלכם בידכם, כאילו תעשו מה שאתם חושבים, אנחנו לא מתערבים במלחמה באופן ישיר, הפרוקסי שלה כן פועלים אנחנו רואים, אבל בעצימות נמוכה נקרא לזה ככה, והסיבה, הנימוק בעצם, זה שאתם התחלתם את המתקפה הזאת בלי תאום איתנו, אנחנו תכננו לעשות מתקפה משולבת על מדינת ישראל, גם חיזבאללה, גם איראן, גם תימן, גם עזה, ואתם הקדמתם והרסתם לנו את המומנטום, מה שנקרא, כי הרי ברור היום שהמצב לא יחזור לקדמותו, שיהיה לנו, אני מקווה, בוא.
נגבר להם, בוא, אני...
לא רק עזה, לא רק עזה, אני מדבר על כל...
אם אתה רוצה, בוא נשמח את המאזינים, ספר להם איזה תמונות מרהיבות פשוט.
כן, של עזה משותחת.
לא רק זה, שחיילים מתפללים, אתמול ראיתי מתפללים, אתה יודע, עם ספר תורה, על חופי עזה, דבר ש... עם הדיניים
ששומרים עליהם.
דבר שהיה זוי, נשמע חלום לא מציאותי לפני חודש.
כן, אבל לא בנסיבות הנכונות, אנחנו זה, אז לכן אני אומר, עכשיו, ברור שעכשיו ישראל תתחיל במסע, ואני מקווה במסע אגרסיבי, לפרק את האיומים שיש לה באזור. גם אם יצטרכו לסרטט גבולות מחדש, גם אם יצטרכו, לא משנה אם זה בדרכים דיפלומטיות או צבאיות. ולכן את המומנטום איראן איבדה. כלומר, יכול להיות שהיא איבדה את כל התוכנית שלה שהיא עבדה עליה במשך כמה שנים להגיע להיות סף גרעינית, ואז לתקוף את ישראל כדי לאיים עליה חזרה. לא יודע מה תוכניות הרשע, אבל בסוף, בסוף, בסוף,
אם ככה מה נשאר להם עכשיו?
כרגע הם נשארו לעצמם, זהו, כלום.
אם אין להם גם את איראן, אז מה כן נשאר להם? מי יספק להם נשק? או, זאת השאלה. אתה מאמין לידיעה הזאת?
אז כמובן שבחמאס הכחישו, כן? אבל זה כמו שהרבה דברים מוכחשים.
כן, אבל ההיגיון
אומר לי שזה נכון. זה נכון, כן. מה פתאום אתם פותחים? אנחנו מימנו אתכם, הבאנו לכם טילים, הבאנו לכם את הכל.
ראש ערבי.
ראש ערבי, תן לתקוף בצורה הגיונית. גם את זה לא. עם מח שמה, תבין, וטוב. ואחת הסיבות...
אבל הלוואי בסוף סוף גם...
רגע, עוד מילה, עוד מילה, ואיסמעיל, אני אסביר, ככה שמעתי, אני לא יודע על זה, שאחת הסיבות שהייתה להם הזדמנות פז לעשות כזה טווח נורא, כי הם ידעו שיש שם מסיבות וזה וזה.
אז הפוך, אז עכשיו בסיומת שלך אני כבר ממש לא מאמין לזה, המסיבה באה אליהם משמיים, אני לא חושב שהם תכננו מראש את המסיבה הזאת.
לא מראש, זה היה מיום לפני, מה זה מראש? הרי הערכות כללית תמיד יש.
אוקיי.
טוב, לא משנה, זה הדיווח ברויטרס, בוא נתקדם, נגיד תודה להשם שאנחנו עכשיו לפחות נותנים להם את התגובה, וזממם לא עלה בידם.
ובמעבר אחד, בוא נגיד בוקר טוב לפרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
בוקר טוב לכם, בוקר אור.
מה שלומך הבוקר?
בסדר, מקשיב לכם בקשב רב. פעמים איתי צודק, פעמים חברו צודק.
אופה. אתה כמו,
בוא תכריע,
קובי. מי זה היה? זה הרב ההוא שאחד הלך לשאול אותו שאלה, אז הוא אמר לו, אתה צודק, אז הגיע החבר שלו, הבעלדי.
גם אתה צודק.
אמר לו, איך יכול להיות שאמרת לו שהוא צודק? הוא שמע אותו בקשר, אבל לא, אתה יודע מה? אתה צודק. אז אחרי זה, אז איך זה עובד אחר כך?
נו.
הוא אמר לו, איך יכול להיות שאמרת גם לא זה צודק וגם לזה שצודק?
גם אתה צודק.
גם אתה צודק. טוב. קיצור, קובי, אחרי שעברת בתור המגשר, מה אתה אומר?
תשמע, לא, מילה אחת רגע לדברים שלכם. באמת, המסיבה ברעים לא הייתה בתוכנית שלהם. זה לא היה בשלל התוכניות שלהם. היה להם תוכנית מפורטת, אבל נכון, הסתדר להם על הדרך לצערנו הרב. בוא נשאיר אותו בצד, זה הסיפור של קודם. קודם כל, מה שקורה כרגע בשטח, צהל, יש שם הבכי של תינוק, אני שומע.
כן, כן, אנחנו מטפלים בעניין.
אתם מטפלים בעניין, בסדר, לא. תשמעו, צהל חזר הבוקר למתחמי בית החולים שיפה, רק כדי לסבר את אוזנם של מאזיננו הבוקר הזה, מתחמי בית החולים, אנחנו מדברים על 14 מבנים. זה פשוט קומפלקס שהוא אדיר, עם 14 מבנים. צהל פעל אתמול באחד האגפים, לא בכולם, גם לא חדר לתוך המנהרות. עושה את הפעולות הראשונות שלו, מתחילים לצבור מידע. לא היה קשור אתמול לסיפור של החטופים, היה יותר קשור לאמצעי הלחימה ולהתארגנות. היה חשוב להביא לעולם, ואתם רואים שניכם אפילו, שנשיא ארצות הברית בפגישה עם נשיא סין, שתי מעצמות מתנגשות אחת עם השנייה, שתי מעצמות שנלחמות אחת בשנייה, כאשר נסתיים את הפגישה בין השניים הללו, ההצהרה המיוחדת של נשיא ארצות הברית היא שצהל, מדינת ישראל, מותר להם להמשיך לעבוד ולפעול בתוך בית החולים שיפה, כי הוא הוכח לנגד העולם, כך נשיא ארצות הברית, בכל אופן המעצמה החזקה בעולם, הוכח לנו לעיני כל שהמחבלים משתמשים כבית החולים כמחסה לטרור או פעילות טרור. אז ברגע שאתה מביא מתוך בית החולים תמונות, ומצגים, ומכניס שם כתבים בינלאומיים, ומראים את כמויות הנשק הרבות.
קובי, אבל אני חייב אבל לשאול אותך, אני ראיתי את כמויות הנשק, זה מזכיר לי כמו שרצו למצוא ארצות הברית נשק גרעיני או אטומי אצל עיראק, ובסוף מצאו איזה כמה קלצ'ניקובים. השאלה אם זה מה שקורה בשיפה, או שאני סתם רותם את העגלה לפני הסוסים?
לא, 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 אתה רותם הרבה, כי הסיפור שאתה לא יודע, ורוב העם ישראל לא יודע, הוא דבר טוב, ותכף אני אגיד לכם גם משפט לגבי הנושא של
הדיווחים
המתקדמים.
גם לגבי השמועות, גל השמועות שרץ מאתמול בלילה, גל, תעשה לנו סדר.
אז רק אני אשלים את התשובה לאיתי, לא, יש פה הרבה עניין, הרבה יותר רחב, רחב וכיף, אתה רואה, תשמע, מפוצעים את הבניין של הפרלמנט שלהם, לגבי עיראק חיפשו נשק ביולוגי, ואותו לא מצאו, ובסופו של דבר גם סדאם חוסיין התאבד, התאבד. מצאו אותו, אחר כך מת בתוך הבונקר שלו, לא כל כך התאבד כי הרגו אותו, אבל היה מוטש ותשוש, כן. יהיה גם סופו של סינואר. לגבי הסיפור הגדול, יש תוצאות בשטח, יש אורחות בשטח, זה לא הסיפור שאליו יעדנו את עצמנו, רצינו להוכיח, ולא רצינו להוכיח, מדברים על כך בצורה מפורשת. אני בעיניים שלי, באחד הבסיסים של צהל, ראיתי במו עיניי, אתה רואה מאות אלפי, אני אחזור פה פעם שלישית, פריטי אמצעי לחימה שנלקחו מהחמאס. זה לא דבר של אקדח שניים.
קובי, המלחמה היא לא פחות אסטרטגית, כלומר מבחינה הסברתית, כדי לתת לנו קרדיט בעולם ולתת לנו את הזמן, ולכן כל עוד העולם לא מבין שזה מרכז טרור, ואני בעד להפוך אותו למוזיאון חמאס, כי הרי אנחנו הולכים להשמיד את חמאס. אז אתה יודע, שאלה, אבל אני נתחה, אני אומר, יכול להיות שבאמת אנחנו נופתע בהמשך. יהיה דברים, אתה יודע.
נופתע בהמשך, ויש דברים שנעשים ועושים אותם, ואתה ראית, תשמע, שאתה יודע היום, תחת ידך, יש לך 95% מהמנהור התת-קרקעי בצפון רצועת עזה, וש-14 מתוך 24 החטיבות של הגדודים של החמאס הושמדו, זה אומר הרבה, זה פעילות שהחמאס תכנן אותה במשך 18 שנים.
אתה יכול לספר אבל אם מצאו, אם חיילי הצבא מצאו משהו בשיפה בבית חולים? ממצאים שלא פורסמו עדיין?
מצאו אמצעים של, לא כל אני יכול לספר, אבל מצאו אמצעים מודיעינים, מצאו מדים של מחבלים שהשליחו אותם בתוך בית החולים, שזה עוזר, מצאו הרבה מאוד אמצעי לחימה, לא טיפלו עדיין במה שאתה חותר אליו, במה שאנשים חותרים אליו, לכל, בלי לשמועות האלה, וגל השמועות האלה, גם של הלילה וגם של אתמול, לא, אנחנו לא במצב הזה. גם הסיפור של ההתקדמות של החטופים היא לא ידיעה אמיתית, כיוון שהדיונים שם הם דיונים עמוקים מאוד.
אני חושב, אני במאמר מסגר, אני חושב שהדיונים הציבוריים האלה גם מזיקים בפועל העסקה.
ברור, לא רק שמזיקים, הם גם לא אמיתיים.
הם גם רואים את, הם רואים את החילוקי דעות בעם, זה גורם, תמיד יהיה אחד שיגיד כן ואחד יגיד לא. משלל סיבות, זה גורם באמת בלגן.
אז יש שלל דעות, ובלי להיות גאון גדול, זה נע בין 0 ל-100. יש כאלה שאומרים, אפילו לשחרר אחד, כי פדיון שבויים אפילו של אחד הוא עולם ומלואו.
לא, אבל כאן מדברים על נשים, אבל כאן מדברים על כל הנשים והילדים, שזה כמות לא מעטה. זה בין 80.
זה כמות לא מעטה.
זה באזור 80 עד 100.
נכון, ואז האבא שיש לו שלושה ילדים אומר, איך אני אפריד בין הילדה שלי בת 12-13 והילד שלי בן 21.
שלא נדע, מה צריך להתמודד? שלא נדע, כולנו צריכים לחמש שמיים.
עם זה מתמודדים ראשי הקבינט שלנו, ועם זה מתמודדת כל ההנהגה שמטפלת בדבר הזה, וכמה שפחות נדבר, וכמה שיותר נשתוק, וכמה שיותר פחות נעשה כותרות, דיבוח.
קובי, מי שמתדרך הרבה, נכון שזה גם האמריקאים בכלי התקשורת הבינלאומיים, אבל גם גורמים ישראלים, שאני רואה, מדברים על אם יהיה 100 או 150 או רק 50, כי סינואר כועס שנכנסו לשיפה, ועד שלא ייצאו, אז בוא נגיד שהרבה תומנים את ידם בצלחת, אבל אין ספק שהחזרת החטופים...
באמת, אני רציתי להביא, נכון, רציתי להביא הבוקר גם למאזינים שלנו מידע באמת אמין, מידע מדויק. הכותרות הללו אינם נכונות, ולא התקדמות של שעה, שעתיים. נכון של אמריקאים יש האינטרס שלהם.
טוב שאתה מבהיר, וכמו שאנחנו אומרים, אנחנו ברגע שיהיה מידע מאומת, אנחנו כמובן, קובי, אתה תהיה פה, נדווח לציבור, ונקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר.
תודה רבה לך.
רגע, משפט אחד בשבילך עכשיו, הזכרת לפני 2 דקות, 5 דקות, הזכרת את אסמאעיל הנייה, נכון?
כן.
הזכרת. אז הלילה הזה, לפנות בוקר, 4:52 לפנות בוקר, מפציצים, משמידים ועושים את ביתו של אסמאעיל הנייה, זה קורה בפעילות.
אבל בלעדיו.
לצערנו, בלעדיו, אבל יגיע גם יומו, אל דאגה, נגיע לכל אחד,
לא, מחכו שהוא יצא מהבית.
אולי הם עשו לנו על הקש בגג, בדיוק.
לקח כמה ימים.
קובי פינקלר.
קובי, תודה.
פרשננו לנצח צבא וביטחון, תודה רבה לך. ובשורות טובות. עכשיו אני רוצה לשאול מישהו אחר לגמרי, האם זה הגיוני שבזמן כזה, תראה איזה דיווח אנחנו מקבלים מפרשננו הביטחון, וכולם רואים, האם זה הגיוני לדבר על החלפת נתניהו דווקא בזמן הזה? אני רוצה לשאול את זה, אתה יודע את מי?
No.
את סגן יושב ראש הכנסת וחבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת ניסים וטורי.
שלום לך, בוקר טוב.
הלאה, שלום, בוקר טוב.
הגיוני? תגיד,
בוקר
הגיוני?
בוקר טוב, ובשורות טובות לעם ישראל בעזרת השם, והחלמה לפצועים.
אמן.
משתתף בצער המשפחות.
תגיד.
של החללים הגיבורים שלנו.
אמן. תגיד כן. עכשיו שאלה לענייננו, אני אתחיל מזה דווקא. האם זה הגיוני שבימים, דווקא בימים כאלה קשים, יאיר לפיד, מה שמעניין אותו זה מתי להחליף את ביבי?
יאיר לפיד נראה לי כמו איזה נטע זר בפוליטיקה, בכנסת ישראל. להחליף את נתניהו, יש הרבה כאלה אחרים שצריכים ללכת הביתה, אנחנו לא מדברים על זה כרגע, כי החלטנו לא לדבר פוליטיקה, וכרגע אנחנו תומכים בכולם. בכל, גם מנהיגי הצבא, אנחנו תומכים בהם כמובן בלחימה, בגריסה של חמאס. אם מדברים על מי צריך את הביתה, אני לא חושב שנתניהו פה בכלל הראשון שצריך לעלות לעניין הזה.
השני, השלישי, מה? לא, השאלה,
הנה, הוא מדבר איתך לאחת השאלת השני, השלישי.
לא בוא, כי לא עכשיו. מה זה לא הראשון? מה הכוונה לא הראשון?
אתם מפסידים אייטם, תקשיבו רגע. אני אומר דבר אחד, כשיפתחו הפרוטוקולים, ואני אומר, יש לי דיונים שרשום לי תאריכים שאני אמרתי דברים מסוימים, עשו הפוך והיום זה ברוכרנו, ואני אומר לכם דבר אחד, כשהפרוטוקולים יפתחו, תאמינו לי שיש שורה של אנשים שקשלו וישלמו את המחיר, אבל כרגע אנחנו לא בזה, אנחנו כרגע תומכים בכולם, מאחורי צהל, מאחורי הלוחמים, צריכים לדעת שכל עם ישראל מאחוריהם, ואנחנו לא נדבר פוליטיקה.
תגיד רגע, איך אתה עדיין בכנסת נמצא ביחד עם התומכי מחבלים האלה? איך אתם לא מוקיעים אותם? מה זה שבועיים? מה, אני ראיתי את העונש, אני שנייה, אני מסיים את השאלה. ראיתי שנתנו לה עונש שבועיים להוריד לה מהשכר. אני לא נותן לה שקל לשנה.
היא הכחישה את הטבח, מה? היא אומרת שזה לא בדיוק מה שאתם מספרים. מה שאנחנו מספרים.
איך עוברים על זה? כן.
זהו, אז אני אומר דבר אחד, אני עושה את המקסימום שהם לא ישבו איתי בכנסת ישראל, הם אינם ראויים, כל טיפת דם של חייל צהל, זה, על דבר כזה הם לא צריכים להיות בכנסת ישראל. את אופר כסיף, אני דאגתי שיושעה על ידי התלונה שהגשתי לוועדת האתיקה, עכשיו התלוננתי גם השתי החברות כנסת שתומכות בחמאס, באמרות שלהם, אני דאגתי להגיש נגדם את התלונה, הושעו לחודשיים, כן, הורידו להם שבועיים מזכורת, ואני אומר לכם דבר אחד, אסור שאנשים כאלה יהיו בכנסת ישראל. זאת אמרה שלנו, מלחמה בטרור כוללת להעיף את האנשים האלה בכנסת ישראל. הם מתנהגים כאחרון המחבלים. הם אלה שתומכים בחמאס ומכחישים את השואה שקרתה לנו פה בשביל הסירי. ואני אומר, אנשים כאלה אסור להם להיות בכנסת ישראל.
תגיד, אתה ראית את ה...
כנראה שלא הפנמנו איפה אנחנו חיים עדיין.
אתה ראית את הסרט המדובר שדובר צהל הכין?
כן.
ומה אתה אומר על זה אחרי הצפייה?
אני חושב שזה, הדברים האלה פשוט בלתי נתפסים. תראו, הרוע לב של המחבלים תמיד היה ידוע לנו. אבל אוכל, הרוע שצפיתי בו אתמול הוא בלתי נתפס. כמה, זה משהו שהוא לא ברור. לא ברור, כאילו, איך דברים כאלה יכולים לקרות בעולם האנושי, כן? איך חילות האדם כאלה עדיין קיימות על כדור הארץ? אני אומר לכם דבר אחד, האנשים האלה שלמו, כולם, אנחנו נחסל את כולם, הם לא ירימו ראש, ומי שימצא במנהרות צריך להטביע אותם, להרוג בהם. את כולם, תגיד, בלי חשבון.
חבר הכנסת וטורי, אתה גר בצפון, מה אתה אומר על הגזרה הצפונית? אנחנו רואים את חיזבאללה גם אתמול, אתמול ממשיך באש, אמנם בעצימות...
פינג פונג, אבל הוא עושה לנו פינג פונג, פעם כן, לא, כן, לא.
האם התושבים יוכלו לחזור אי פעם ליישובים הסמוכים לגדר, או בכלל?
אני גם היום בבוקר קראתי לזה פינג פונג, והפינג פונג הזה לא יכול להימשך. ישראל כמדינה ריבונית צריכה להבין כבר את השפה במזרח התיכון, מה שראינו בדרום, שהם לא מבינים מה זה הפינג פונג הזה, הם מבינים שישראל חלשה, כי מצופה מישראל לדרוס את כל מי שתוקף אותה, בעיקר ארגוני טרור. לא, לא, לא להצליח להגיד אתם פינג פונג, מי הם בכלל? צריך למחוץ אותם, להרוג את כולם
אבל,
שם.
אבל מי ערב לך? אבל מי ערב לך? אתה גר בצפון, ומי ערב לך? אוקיי, מגיעים פה עכשיו, נגיד, לעסקה, לאיזה משהו, נהיה שקט. מי ערב לך שלא בוקר אחד, חס וחלילה, לא נוגב, לא נוקב תאריך יד, נקום בוקר אחד, ומצפון תיפתח הרעה. בדיוק אותו דבר.
לא, חנמה צריך להשמיד, השאלה מה הדדה?
מה להשמיד? אתה יכול להשמיד את לבנון? את מי תשמיד בדיוק? את מי? את חיזבאללה? את מי תשמיד?
מהליטני דרומה, כל מי שיחס לאזור הזה, דמו בראשו, אסור לתת להם להתקרב לגבול. מה קורה עם המפונים משם? אתה מחזיר אותם הביתה, אם הם יסכימו לחזור, לאן אתה מחזיר אותם? האם אנחנו מקבלים את זה שילדי ישראל, תינוקות, ישנים חצי קילומטר או 200 מטר, מי מחבלים שרוצים לעקור להם איברים? איזה מין דבר זה?
נו, זה השכנים שלנו, מה זאת אומרת? זה השכנים שלנו פה, אנחנו חיים פה
ככה הרבה
שנים. אם השכנים רוצים להרוג אותך, אתה אומר להם, חבר'ה, קחו צעד אחורה, לא? מה, זה הגיוני?
בדיוק, בדיוק, זה מה שצריך לעשות. ואסור לחיות עם חיזבאללה על הגדר, אי אפשר, זה לא מתקבל על הדעת דבר כזה.
נקווה שהמסרים האלה עוברים לא רק לרדיו אלא גם למעלה.
השאלה אם המלחמה הזאת תיגמר ובאמת יהיה לך ותוכל להגיד אוקיי, אני ישן בשקט בקריית שמונה.
אני אומר לכם שאני מדבר עם אזרחים, תושבים מהצפון שכונו, אני נפגש איתם והם אומרים הם לא ישובו לביתם לעולמים עד שלא חיזבאללה יתרחק מהגדר. ישראל לא יכולה לקבל כזה דבר, אסור לנו לחשוש משום דבר. החשש הגדול צריך להיות מה יקרה בעוד שנה, בעוד שנתיים, אם כרגע אנחנו ניתן להם לשבת לנו הגדר, להקים מועל בתוך שטח ישראל. איזה דברים אלה? איך זה מתקבל על דעת כזה דבר? מחבלים צריך להרוג, מחבלים לא עושים אתם לא מסע ומתן, לא הסדרים, לא חלופת כספים, לא שום דבר. לחסל את כולם, נקודה.
אתה בעד עסקה? אתה בעד עסקה עם המחבלים הנאצים
האלה? מה שלא יסכן את חיילי צהל, מה שלא יסכן את חיילי צהל, ואם זה הפסקת אש של 24 שעות, להחזיר לנו עשרות שבועים, אזרחים תמימים שנחטפו לזה.
מדובר שגם אנחנו מחזירים, אף אחד לא מצפה, אתה לא מצפה הרי שהם, אתה אולי מצפה, אבל זה ברור שזה
חילופי שבועים.
במחיר הוא גם חילופי שבועים, ומחבלים, ורוצחים ישוחררו.
ומחבלות.
אני נגד מסע ומתן בכלל עם מחבלים, אבל אם היה ניתן להכניס אותם למנהרות ולהפסיד את המנהרות יחד איתם, כי גם ככה כולם ימותו שם, אז אולי, אבל צריך לחשוב מה עושים. צריך לשחרר את החטופים בלי שחרר מחבלים.
במבצע, אבל אתה רואה שזה לא שייע. אני מניח שאם היה מבצע צבאי אפשרי, היו עושים אותו. אני לא יודע, סודות הצבא וגם אתה, אני מניח לא.
חיילי צהל נמצאים בפנים, ידם על העליונה. המחבלים צריכים להבין, או שישחררו את השבועים, את החטופים, סליחה, או שאנחנו נשחרר אותם. והם צריכים להבין שהם לא יסיימו את זה מעל הקרקע. הם יישארו מתחת לקרקע.
טוב, נקווה באמת ש...
שיהיה בשורות טובות, ושזה ייגמר גם ב... שזה ייגמר גם בהקדם, ובלי דם של חיילים יותר. אמן.
חבר הכנסת ניסים ואטורי, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
הפסקה ומיד שובים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו. עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת לשעבר, דוקטור מיכאל בן ארי.
שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה. איתך רצינו דווקא להתעניין יותר לעומק. בעצם מה חמאס רוצה מאיתנו? ולאן הוא חתר להגיע? ואם הוא לא חשב שהוא יקבל כזאת מכה שהוא ימחק?
בוא נגיד ככה, גם בשעה הזאת הוא משוכנע שלא רק שהוא לא נמחק, אלא שהוא יקר אותנו מכה מאוד 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 קשה. ובשורה התחתונה הוא זה שהולך לנצח ולא זה שהולך להפסיד.
זה שהוא יקר אותנו מכה קשה זה ודאי, השאלה מה התוצאה, מה הוא חשב.
הוא לא רואה את התמונות שהפרלמנט שלו נהרס, הוא לא רואה את הכיבוש של חיילים בכל מקום.
אנחנו מדברים בשפה אחרת לחלוטין. המבנים מבחינתו הם שום דבר וכלום. אני רק רוצה להזכיר לכולנו שחמאס זה הקבצן עם יחסי ציבור. אתה מכיר את הקבצן הזה עם יחסי ציבור? הוא האיש הכי עשיר בשכונה, הכי עשיר בעיר. בגלל שהוא קבצן עם יחסי ציבור. אז חמאס זה הקבצן הכי עם יחסי ציבור בעולם, גם ממדינות אירופה, גם ממדינות המפרץ, גם האסלאם כולו בעולם. זה לא מזיז לו כמה מבנים שאנחנו הרסנו לו, הוא ישקם אותם בין רגע. הוא הצליח לעשות משהו שמי שעשה את זה אולי קודם, אבל אולי אפילו בצורה פחותה יותר, זה החיזבאללה בלבנון. החיזבאללה קיפל את צהל, שוב אני רוצה להזכיר לכולם, החיזבאללה זה גם כנופיה. גם הקנו אותם שוב ושוב ושוב ושוב, ובסופו של יום אנחנו ברחנו מעזה עם הזנב בין הרגליים, בגדנו בצדל, זה דבר שהם מזכירים אותו כל הזמן.
בלבנון,
כן, דרום לבנון, כן.
תראות הציונים האלה, לא כדאי לכם להיות בני ברית שלהם, הם בסופו של דבר יפקירו אתכם. זה דבר שהם מדברים עליו כל הזמן. אז בוא נאמר ככה.
נו, אבל אצל החמאס אנחנו מדברים על מיטוט החמאס. זה חלק ממטרות המלחמה, להשמיד אותם.
זהו. אחד הדברים העצובים זה שאלה שמדברים על מיטוט החמאס, לא יודעים להסביר מה זה חמאס. הם יודעים להם שחמאס זה 5,000 או 6,000 או 30,000 איש שמחזיקים ביד RPG או קלצ'ניקוב. זו טעות כל כך אימננטי, טעות כל כך, כל כך...
מדוע, תסביר. לא, אתה אומר, האם זה...
אני אשמע מי כן, אתה אומר, מה זה לא החמאס, מה כן החמאס?
לא, האם אנחנו באים לקחת את האידיאולוגיה של לגרש את היהודים מארץ ישראל, שזה אידיאולוגיה, אני מניח שהיא רווחת הרבה יותר מכמה עשרות אלפים.
זהו, צריך להבין, אני... הזמן הוא קצר כדי להזמין דברים כאלה ארוכים, אבל אני אשתדל לעשות את זה ממש ממש בקצרה.
בצורה יותר אופרטיבית, להסביר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, אתה יודע, כאילו...
מה שאנחנו צריכים לעשות, זה למחוק להם את הניצחון שהיה. הדבר היחיד שיכול למחוק להם את הניצחון, זה כיבוש טריטוריאלי. זה אתם חשבתם שאתם תחריר אותנו ותגרמו לנו לעוד נסיגה, אנחנו, במקום ללכת לאחור, אנחנו הולכים קדימה.
למי ישלוט? למי ישלוט? לא הבנתי.
זהו, זה בדיוק העניין. אם אנחנו חושבים, זה בדיוק מה שהם...
אתה לא רוצה הרי לשלוט שם, או שאתה כן חושב שצריך לשלוט שם.
אז ברגע שאתה אמרת את זה, גם הם אומרים את זה, ובסנו.
שואל אותך, אל תגיד לי אתה אמרת, אל תפיל עליי את התיק. מה אתה חושב? אתה חושב, אתה היית ראש ממשלה. אתה חושב שכן צריך לשלוט שם?
תראה, אני אומר, אני אומר באופן חד משמעי. כל מי שמדבר כמוך בדיוק חושב כמו כרגע יחיא סנוואר. יחיא סנוואר שיושב עכשיו באיזה וילה במצרים, או במקום אחר, ולא בשום בונקר לפי דעתי. והוא אומר בסופו של דבר, אחרי שהם יעשו את כל האבואלי שלהם, והפיצוצים והתמונות וכן הלאה, הרי הם יבריחו עם הזנב בין הרגליים. הרי הם לא ירצו לשלוט...
שאלתי אותך מה כן, עוד פעם אתה אומר לי מה לא, זה לא בסדר, זה לא חוכמה רק לתקוף. אתה תגיד לנו מה כן, לא מה לא. האם אתה ראש ממשלה וראש הקבינט, האם אתה בעד להישאר שם ולסכן חיילים 24-7 עד שלא תצא משם? כל יום 2-3 הרוגים.
הוא אומר שאתה לא תסכן, כי אין חמאס, אין חמאס. מה תסכן?
בוא נשמע אותו.
לא.
איזה אין חמאס?
בוא נשמע אותי בבקשה. בוא נאמר ככה, יש דבר שאנחנו לא מוכנים מלט ממנו, ולשמחתי יש אפילו כמה אנשי שמאל שמתחילים להבין אותו כמו רם בן ברק. אין עזה ואנחנו. אני אומר את זה המון המון שנים, על זה נפסלתי לכנסת, שאמרתי, אין עזה ואנחנו. זה או עזה, או אנחנו. ברגע שנברח מזלב בין הרגליים, הם יתחבשו עוד יותר טוב, הם יקעו אותנו יותר חזק, ויקעו אותנו לא שם שני, שלושה חיילים ביום, אלא 1,400 איש ביום. ולכן אין ברירה אלא להשתמש במילה טרנספר. עכשיו טרנספר, איך? אני תמיד שואל, האם מדינת ישראל אי פעם, שמה את זה על השולחן, אמרה, בואו נביא הצעות, באה לעולם,
ואמרה... ראינו שיש הצעה לאחרונה, פתאום אפילו מעין שאלה לפיד.
כן, נכון.
זה דבר שעוד לא היה, אף אחד לא חלם, אני שפשפתי עיניים, נשמע אם זה נכון.
כי בסופו של דבר, יש כמה שנופל להם, מה שנקרא, הסימון, היום אנחנו יודעים מה זה הסימון, והם מבינים שהאשליה הזאת, שאנחנו נוכל לתת את זה לכוח רב לאומי, בלבנון, לכוח רב לאומי.
אז איך אתה מציע טרנספר? אז איך אתה כן מציע? בוא נתמקד בהצעה החיובית.
אני כתבתי תוכנית לפני כמה שנים שנקראת עלייה ובנייה, הגירה ושלום. הציונות, היסודות של הציונות, מאברהם אבינו, זה שני דברים, זה דמוגרפיה וגיאוגרפיה. צריך לעבוד בחשיבה ארוכת טווח, לא בבום טרח. אחמד יסין בנה את המתקפה של שמחת תורה, הוא בנה אותה לפני 50 שנה. הוא בנה אותה לפני 50 שנה, הוא ידע בדיוק את כל השלבים, הוא רשם את כל השלבים
האלה. מה פתאום, איך הגעת לזה? אתה באמת, אתה מאמין לזה? אתה מאמין לזה שאחמד יסין תכנן את זה?
רעיוני, לא אופרטיבי.
רעיוני, מאז שהם נולדו ומאז שאנחנו נולדנו.
בואו תדברו ביחד, אני מומחה לנושא הזה, אני כותב את זה, אני חוקר את זה. הוא אומר, בשנת 2000, הוא אומר, בסוף הרבע של המאה, מדינת ישראל תחדל להתקיים. הוא מדבר בטווח ארוך. אני דיברתי על זה אתמול, על אונרה, שהם נותנים את הנשק, נותנים דלק לאונרה. אונרה זה חמאס. ממתי אונרה הפך להיות חמאס? כבר בשנת 83-84, עוד לפני שהוא קם החמאס, אחמד יסין השתלט על כל אונרה. הכל בחשיבה. אין היום איגוד רופאים, איגוד מהנדסים, ועד מורים בכל עזה, שהוא לא נשלט, לא מהיום ואתמול, כבר 30-40 שנה על ידי חמאס. צריך להבין שם מדובר בחשיבה ארוכת טווח, בשיטת האחים המוסלמים, שיטת השלבים, אני קורא לזה פינג פונג, מסגד וג'יהאד. הם מתחילים בפעילות קהילתית, הם מעבירים את זה להטפה דתית, לדאווה, ובסופו של דבר בא הג'יהאד, אבל בצורה מאוד מאוד שיטתית, יסודית.
מיכאל בן ארי, אבל מה הפתרון?
מה הטרנספר? אני עצרתי איתך באמצע הטרנספר. איזה טרנספר אתה מציע?
תראה, הם הציעו טרנספר
מרצון.
של, אני אגב גם אומר מרצון.
אז מה, איך זה עובד?
אני אגיד לך איך מרצון. מרצון שזה מפסיק להשתלם לגור בעזה. אחד הדברים, לדוגמה, הזכרתי את אונרה. אונרה הופך את האנשים האלה, תאר לעצמך שמחלקים ברחוב תעודת נכה. כולם יעמדו בתור, גם לא הנכים. גם לא הנכים, למה? אפשר לקבל חניה חינם, הנחה בארנונה, כולם פליטים. נגמר הסיפור הזה של הפליטים. פליטים זה דור ראשון. אנחנו מוחקים את הסיפור הזה של אונרה. לא משתלם להיות בעזה. לעומת זה, יש תמריצים לצאת. בשנים האחרונות, כמוסם לפני כמה זמן, 250 אלף איש עזבו את עזה. אם 250 אלף איש עזבו את עזה, יכולים גם 2 מיליון לעזוב את עזה. אנחנו צריכים לשים את זה כפתרון היחיד בלבד על השולחן.
אבל איך תיתן להם כסף, תציע להם פיתויים, או תכריח אותם באונס לצאת? איך אתה עושה את זה?
כל הזמן דיברו על גזרים, אז כל הזמן חיזקו את ההתיישבות שלהם כאן. כבר בזמנו, בנימין זאב הרצל אמר, אנחנו צריכים להציע לערבים שכאן מקומות עבודה, אבל לא בארץ ישראל. להציע למקומות עבודה במקומות אחרים. זאת צריכה להיות חשיבה ארוכת טווח, חשיבה נחושה. הם רוצים לגרש אותנו מכאן.
תראה, אני חייב להגיד לך במאמר, בסוגריים, אולי זה לא סוגריים, תראה איך אנחנו אוכלנו טוב, אנחנו היהודים דופקים את עצמנו. יש מלחמה, וכל ענף הבנייה נעצר. למה? כי כל הפועלים שלנו הם ערבים. אז ענף הבנייה, אם הפועלים היו תאילנדים או סינים, אם הם היו תאילנדים או סינים, הכל היה ממשיך עכשיו, אתה מבין?
תקשיב, ההיסטוריה לימדה אותנו, כבר במה שנקרא המרד הערבי, ב-1936, הם חשבו שהם דופקים אותנו, והם לא באים לעבוד, והם סגרו את נמל יפו, אז הקימו את נמל תל אביב, אנחנו יודעים להסתדר עם הזוטות, תאמין את הזוטות, אז יחסית לעשות, זה נכון, יש קבלנים שכרגע בהפסדים גדולים, יש עיכוב במסירת מפתחות וכו', אבל בשורה התחתונה, תמצאו פתרונות.
לא, זה התכוונתי, זה בעיה שלנו, שאנחנו נסמכים עליהם כל השנה.
כן, הבעיה שלנו, אין חשיבה ארוכת טווח, ומה שאמרתי קודם, שאחמד יאסין מתכנן את הכל יותר מ-50 שנה קודם. אתה מבין שאת האל מוג'מה, את המרכז האסלאמי, הוא בנה 20 שנה. הוא אמר, אני לא עוסק בטרור, אני לא עוסק בטרור. אגב, אני אגיד לכם אנקדוטה.
אז הנה, הם מוטטים עכשיו אותו.
בוא אני אגיד לכם אנקדוטה מעניינת למאזינים שלכם. היחיד שזיהה את החמאס 10 שנים לפני שהוא הוקמה, היה הרב עובדיה יוסף.
במה?
שמו מה שאני אומר לכם.
מעניין.
הוא ביקש אישור לעמותה שלו, ביקוש שהוא יוכל לנהל חשבונות בנק באל מוג'מה, במרכז האסלאמי, אל מוג'מה אסלאמי, וזה בא לאישור משרד הדתות, כי זה היה חלק מהמקומות שצריך לתת, היה צריך לתת אישור. מי שהיה שר הדתות אז היה אהרון אבוחצירא עליו השלום, והדבר הזה הוא בא לידיעתו של הרב עובדיה יוסף, והרב עובדיה יוסף הכיר את שיטות האחים המוסלמים בזמן שהיה סגן הרב הראשי במצרים. הוא אמר להם, זאת השיטה שלהם, היחידים שהתנגדו, זה כתוב בכל המחקרים, היחידים שהתנגדו לתת להם את ההכרה הזו, היו משרד הדתות. צריך להבין, זה עם, אבל אז כולם היו בעד, אמרו, מה, הוא עוסק
תגיד, אני חייב להסיק לך עוד שאלה אחת.
חסר עוד אנשים, הזכרת את הרב עובדיה, חסר אנשים כמו האיש ההוא.
אני חייב להספיק איתך עוד שאלה אחת בנוגע ליהודה ושומרון. נניח שהתגברנו על סוגיית עזה, מה אנחנו עושים שם שטבח נורא כזה, או אפילו קטן יותר, כן? וכל יהודי שיערג שם, זה... איך אנחנו מתגברים על האיום ביהודה ושומרון?
התשובה היא, השאלה היא מה אנחנו נעשה בעזה. אם בעזה המכה תהיה קשה ואנושה, מה שלצערי הרב כרגע אנחנו לא רואים, אנחנו נרקיע את החלומות האלה. כרגע מה שקרה בשמחת תורה הוא החלום של כל כפר ערבי, של כל התארגנות. המוות מבחינתם הוא שום דבר, הם אומרים כל הזמן, אנחנו אוהבים את המוות כמו שאתם אוהבים את החיים. החמאס, הסיסמה שלו זה ההקרבה היא משאלתנו, כן, הג'יהאד הוא דרכנו, ההקרבה, הסתושעד, המוות בקרב הוא משאלתנו, זה בשבילם חלום, בשבילם זה בושה למות מוות טבעי, בושה, אדם שמת מוות טבעי, בגלל זה אחמד ידע שהולכים להשמיד אותו, הוא שמח, הוא המשיך ללכת למסגד כל בוקר, הוא ידע שיום אחד בדרך חזרה איזה מסות יעיף אותו. מבחינתו, למות שעיד, הוא היה הולך למות על המיטה, זה היה בושה. הוא רצה למות כשעיד. לכן המוות לא מפחיד אותם, אבל התביסה, ההשפלה, הם קוראים למצב הזה, עד אל הסתדעף, עידן החולשה, אתה צריך להביא אותם למצב של הרכנת ראש. זה הדבר היחיד שנביא שלום באסלאם. אני חלש, אני עושה שלום. אני חזק, אני אשמיד אותך. אני רק ברשותך, יש ביוטיוב סדרת הרצאות שנקראת המסע אל האסלאם. מי שרוצה ללמוד, יבוא לשם.
יאללה, אז אם תרצו להרחיב עוד אופקים.
ממליץ גם לכם, המסע אל האסלאם. זה 20 דקות כל הרצאה, מחכים מאוד.
חבר הכנסת לשעבר, דוקטור מיכאל בן ארי, תודה לך.
כל טוב, שלום.
עכשיו אנחנו אומרים שלום למיכאל רודיונוב.
כן, שלום לכולם.
שלום וברכה, ואתה, אנחנו מדברים איתך בעקבות מזם, יש את המאמץ המלחמתי, נקרא לזה ככה, ברמה הצבאית, אנשים שמגויסים במילואים או בסדיר, אבל יש גם את המעטפת האזרחית, והמעטפת האזרחית כוללת ארגוני מתנדבים, ובין היתר אנשים שעוזבים את עבודתם, ופשוט הולכים לעזור לאנשים בדרום. אז בוא ספר לנו מה אתם עושים. אתה למיטב הבנתי שיפוצניק, נכון? קבלן בניין?
כן, אז אני מגיע מהרקע הזה.
בוא תספר לנו.
אני
והשתפתי
לבית דירמן בעצם, ב-15 לאוקטובר אני חושב, איתי התקשר אליי ואמר שאנחנו גם צריכים איכשהו לעזור, המצב היה קשה במדינה, באמת, כולם היו באלם, לא יכלנו לישון, למרות שאנחנו מהמרכז, והוא אמר שצריכים לעשות משהו. עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו מהתחום של השיפוצים, שדרות הייתה אז במצב קשה, ואמרנו... ניסה לי שם, נראה מה נוכל לעזור שם, נשארו תושבים, זה עוד לפני המצב של עכשיו שרובם פונו, אז עוד היו תושבים בשדרות, ונסענו לשם ביום ראשון, אנחנו ו...
ספונטני או תיאום, איך זה עולה? ככה עליתם לאוטו, נסעתם?
בגדול, דיברנו אז ביום חמישי בערב, ביום שישי נפגשנו, עשינו איזשהו תוכנית, ערכת מצב, פנינו ל... רב של חב"ד בשדרות, בעצם
שיקשר אתכם.
כן. פנינו לעוד חבר סשה בשדרות, שהוא קבלן ממקומי, שיקשר אותנו לעיריית שדרות, למישהו מטעמם, ובעצם הגענו לסוג של חמל של עירייה, חמל של חב"ד מקומי, והם גם נתנו את הפניות הראשונות, הם פרסמו אותנו שיש מתנדבים שמגיעים לשטח ומוכנים לעזוב. והגענו, ובאמת...
וכמובן מתנדבים את זה בחינם, השיפוץ שלכם.
כן, כן, אנחנו שתבים, לא רשינו כלום.
והעלות של החומרים והחלקים?
כרגע זה אנחנו מתמודדים עם זה.
יפה.
זה הרבה כסף, מה זאת אומרת?
כן, איך, גם אתה לא עובד בעצם, אתה לא מכניס כסף בעבודה שלך, ואתה מוציא כסף.
נכון, זה המצב פחות או יותר, כן.
וואה.
כמה מקרים יש לך ביום? כמה, איך אתם עובדים? כמה צוותים אתם?
אנחנו עוברים סוג של אבולוציה. כרגע מדובר על העובדים שלנו, שגם עובדים בחצי התנדבות, חצי תשלום. זאת אומרת, ביום-יום הם מקבלים הרבה יותר, עכשיו הם מקבלים פחות, וזה שהם היו מוכנים להגיע לאזורים האלה.
נכון, זה גם אזור לחימה.
והגענו עם שתי צוותים בהתחלה, כרגע התפספו לנו כמה וכמה מתנדבים, ואנחנו מתאמים ומרגילים כולם. מבחינת פניות...
ואנשים פונים, כאילו אנשים רואים אתכם משפצים, כי אתה יודע, הערס הוא רב, אני מניח ש... אולי תספר לנו, הגעת לבתים, מה אתה רואה שם?
קודם כל אנחנו מקבלים פניות ואני יודע לאן לקראת מה אני הולך, אבל בגדול בשדרות זה היה הכי קשה, כי היו פגיעות ישירות, הייתה עיר רפאים והיו תושבים אבל לא הרבה, וקשה, אנשים בלי חשמל, בלי מים, בלי סגירת דלתות, בלי מנעולים.
העירייה עוזרת לכם במשהו? עיריית שדרות עוזרת לכם במשהו?
האמת, בשדרות כשהיינו, לא, גם לא ביקשנו עזרה, פשוט התמודדנו עם מה שיכלנו, ו... אבל אני יודע שעיריית שדרות עוזרת, אבל לא בשיתוף פעולה איתנו.
כמה קריאות יש לכם ביום?
בשדרות היו עשרות, אולי הגיע סך הכל ל-100, אבל בשדרות היינו רק שבועיים, ואחר כך חברנו לאשקלון, ואז הגיעו מאות פניות ביום.
וואו, עכשיו איפה אתם?
כן.
עכשיו אנחנו באשקלון, כי בשדרות כבר אין. אנחנו בעצם בשדרות מגיעים פעם בשבוע, אחרי שמצטבר לפחות 10 פניות, אז אנחנו...
מקווה שלא תהיה לכם עבודה שם.
כן.
בכלל. שתחזרו לשפץ בתים, לעשות בתים
עכשיו,
יפים.
תגיד לי, איך אתם מתמודדים עם, באמת עם כמות הפניות? הרי אם מתקשרים עשרות או מאות אנשים ככה לסיום, אז מה אתם עושים? הרי בסוף אתה אומר שני צוותים.
כן, האמת לא כולם מקבלים מענה, אפילו אני לא מספיק לענות לכולם, כן. לא שלהגיע לכולם, להגיד שאנחנו לא יכולים להגיע, אני לא תמיד מספיק. אבל אנחנו מתפתחים, אתם יודעים, בהתחלה זה היה שיחות טלפון, אחר
בסוף גם מישהו צריך לממן את זה, אבל כי אתם לא תוכלו לאורך זמן, אתה יודע, לתרוא, בעזרת השם כן, אבל אתה יודע, זה לתרום הרבה. המדינה כן. צריכה, מישהו צריך לעזור פה.
בעזרת השם, אני יודע. אני מקווה.
כל הכבוד לך.
שמע, מיכאל, קודם כל, שמע, זה מחמם את הלב, אתה יודע, זה לשמוע אנשים שעזבו את העבודה.
אז אולי יש בעלי מקצוע בתחום שלך, אולי תקרא להם שיבואו להצטרף אליך, ששומעים אותנו עכשיו.
או לעזור לשפץ, מה?
זה מה שאני אומר.
לצבוע בית? לא, גם אזרח, למה זה בעלי מקצוע? מה, בן אדם שעכשיו יש לו איזה כמה?
זה מישהו שמבין, חשמל, עניינים, תקרא לי אני להחליף נורה, לא יודע, אני קורא לאבא שלי עד היום.
בסדר, קשר אליי גם, מה נעשה, אבל בכל אופן, אם יש אנשים שרוצים לעזור, אולי מיכאל תן איזה טלפון או משהו שיוכלו לעזור לכם?
את הבמה הזאת, ואני חשוב לי לציין שבאמת הרבה אנשים אתמול היום בערוץ 12 והיה גל של פניות, אבל מה שמאוד מאוד הפתיע לטובה, שהיו מלא מתנדבים.
אז בוא תן את המספר שלך עכשיו, כי בטוח שהיו לך בעזרת השם מאוד מתנדבים שיבואו לעבוד איתך. תן את המספר, כי אנחנו צריכים לסיים. כן,
אנחנו בעצם קוראים לעצמנו שחק 053-557-357
3918. אני חוזר על המספר. 055-053,
הוא אמר.
557-3918.
יאללה, אז אם אתם רוצים להצטרף ולעזור
ולסייע,
053-557-3918. מיכאל רודיאנוב, תודה רבה לך, ושתעשו רק דברים טובים.
תודה רבה לך.
יפה, מחמם את הלב. אגב, אולי נמצא, קובי, תמצא לנו עוד ככה, בכמה תחומים, נכון? אני מניח שיש מתנדבים בכל תחום.
אני גם חושב ככה, ואנחנו בעד לחזק גם את, אגב, בעלי עסקים שנפגעו.
יפה, מה?
בעלי עסקים שנפגעו, וקיבלו על עצמם להעסיק מעכשיו, למשל, רק יהודים. אז גם את זה אנחנו יכולים לחזק, וכדאי שנחזק.
אז בואו נעשה את זה בתוכניות שלנו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות ומיד שווים.